COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית להגביר את האור, חיבור של אנשים, מילים ורגעים שמאירים את הדרך, בהגשת יער זינגר.
וואו, ממש מרגש. ערב טוב, צופים וצופות יקרים, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של להגביר את האור. אז שמי יער, ואם אתם פה פעם ראשונה, אז ככה אני אספר לכם שהתוכנית הזו נוצרה מתוך שליחות אמיתית להאיר את הלב, לשפוך אור דווקא במקומות החשוכים, ולפתוח יחד את האפשרות לריפוי, חיבור ותקווה. אז בכל שבוע אנחנו פוגשים כאן אורחים שמביאים איתם נקודת מבט חדשה, מרגשת, מחברת. והיום תוכנית עמוקה במיוחד, אני מארחת את גל בר, מלווה לריפוי רגשי והתעוררות רוחנית. אנחנו נצלול יחד אל נושא שכמעט כולנו מרגישים אותו, גם אם אנחנו לא תמיד יודעים לקרוא לו בשם, ריפוי בן דורי. אז מה אנחנו סוחבים מההורים שלנו, מהסבים, מהסבתות, מבלי להבין בכלל איך זה משפיע על הדרך שבה אנחנו מרגישים, פועלים בעולם הזה, אוהבים. אז אתם מוזמנים לקחת נשימה, לפתוח את הלב, להצטרף אלינו למסע של הבנה, חמלה, ריפוי, ואני איתכם ביחד, כי באמת, יש לי פה אורחת כל כך מיוחדת. זה ערב טוב, גל.
איזה הצגה. כן. ממש מרגישים את התדר שלך, וזה ממש משמח.
איזה כיף.
אז כמו שאמרת, אנחנו נדבר היום על ריפוי בן דורי, שזה נושא לדעתי שהוא תמיד נוכח בחיים שלנו, פחות אנחנו יודעים באמת להגדיר אותו כמה זה בדיוק, אבל כולנו אמרנו פעם אחת בחיים לפחות את המשפט הזה של אני לא רוצה להיות כמו ההורים שלי, או כל מיני נכון. כזה דפוסים שאנחנו מזהים אצל ההורים שלנו, שפחות בא לנו לקחת איתנו להמשך החיים. אז אולי נעמיק היום כזה הרבה יותר בתוך זה, בתוך השאלות האלו, בתוך ההתבוננות בעצמנו, בתוך הריפוי שלנו עם עצמנו, איך הריפוי שלנו משלב גם תמיד את הקשר עם ההורים שלנו.
מדהים. זה ממש ממש מרתק, וזה באמת נושא שככה צריך, אני חושבת שהוא תמיד מגיע באיזשהו שלב כזה, וצריך, כן, אני ממש שמחה על התוכנית הזו ועל הנושא הזה, ואני שמחה כן. שאת כאן. אז מה את אומרת, נתחיל אולי ככה שתספרי איך בכלל הגעת לעולם הריפוי, לעולם ככה
קצת בטח. אז קודם כל הגעתי לעולם הריפוי דרך ריפוי שאני עברתי. לא במתכוון ולא כי הרגשתי שהחיים קורסים, אלא פשוט כי השתחררתי מהצבא והרגשתי שכדי להתחיל את החיים אני רוצה דקה להתבונן בגל. מאוד אינטואיטיבי. והגעתי לאיזושהי סדנה כזאת שבה התחלתי דקה להתבונן במי אני בכלל ומה זה כל ההתנהגויות האלה שאני היום, את יודעת, הולכת איתם, אבל לאו דווקא עם מי שאני ומי שאני רוצה להיות כאן בעולם הזה. והתחלתי ממש כזה, את יודעת, כמו כולנו, צעד צעד כזה של התבוננות וריפוי, להתחיל לבדוק איפה אני רוצה לשחרר דברים מסוימים שהם פחות משרתים ועושים לי טוב. ופשוט זיהיתי שזה עושה לי טוב. ממש
וואי, מדהים, זה גם בגיל צעיר.
כן.
את עכשיו צעירה, אבל...
אני זוכרת שהיו אומרים לי כל הזמן שהיו כזה, שהייתי משתפת, כי זה מאוד חי אותי מרגע שהתחלתי, זה מאוד חי אותי. משהו שהוא בלתי נפרד ממני. ותמיד אנשים כזה, בני 40 שהייתי פוגשת בתהליכים, סדנאות כזה, היו אומרים לי, איזה כיף שהגעת בגיל הזה. כאילו, אני נזכרתי מאוחר מדי להתבונן בעצמי. אבל נכון, זה לא משנה באיזה גיל אנחנו, זה מגיע. אני חושבת שהיום אנחנו בתנועה שבאמת ההתעוררות היא מגיעה מגילאים טיפה יותר צעירים, כי גם יש לנו את השפע של תכנים והכל באמת מאוד מונגש, שבעיניי זה, יש סיבה שזה ככה.
נכון. ממש ככה, זה ממש הכל בחוץ, מה שנקרא. כאילו,
כן.
האמת והתכנים והמידעים, זה לא מה שהיה פעם. הכל היום, אם אתה רוצה, אתה
יש לך
יכול.
את זה.
כן.
כן. אז אני חושבת שזה מה שמביא את זה להיות יותר מדובר. ובאמת כל נושא היום שהוא קשור לריפוי, יש לנו אותו מונגש. כאילו, אין סיבה שאם אני היום רוצה לעשות איזה שינוי בדפוסים שלי, או שינוי בהתנהגות שלי, שהיא לא עושה לי טוב, או לא מקדמת אותי לאן שאני רוצה, mm-hmm. שאני אשאר במקום שאני נמצאת בו. כי יש באמת את כל הכלים, כל הדרכים, כל השיטות טיפול היום, יש אין סוף, וזה מבחינתי נכון. גן עדן של, גן עדן של ריפוי. ומשם הגעתי כזה לדייק כזה מה אני רוצה להביא, והבנתי שכזה העולם של... של התעוררות רוחנית, שקשורה באמת ממקום של דקה להעמיק בתוך הריפוי הרגשי דווקא שלנו. אם זה הריפוי שלי, של העבר שלי והטראומות שלי, יש כאלה אנשים שעושים גם אצלי ריפוי של גלגולים, שזה גם נושא מאוד מעניין, שגם הרבה פעמים קשור לעבר של ההורים שלנו, זה ריפוי בן דורי, היום נתעסק בזה, אבל זה מעניין כמה שלבים זה אפשר ללכת אחורה. וזהו, אני מנגישה את זה גם דרך ריטריטים וגם דרך תהליכים של אחד על אחד, ומאוד אוהבת את מה שאני עושה.
וואו, זה כיף.
כן.
איזה כיף, זה ממש לחיות בהגשמה.
כן.
וזה כל כך לא מובן מאליו, באמת, לעשות, גם, באמת, להיות גם בשליחות וגם לחיות את זה, וכמו שאת אומרת, את חיה את זה.
כן.
וגם, כמובן, לעזור לאחרים, זה מדהים.
אני חושבת שגם התכלית העיקרית שאני מנסה להבין עם עצמי זה איך הריפוי שאני עוברת עם עצמי הוא העיקר, כי ככל שאני עושה את העבודה של הריפוי עם עצמי, ככל שאני מנקה, ככל שאני עושה את העבודת מידות שלי, ככל שאני עושה את זה, ככה הנשים שמגיעות לתהליכים אצלי, אז הן פשוט זה פשוט מראה, אני פשוט מראה נקייה, והם, הכל כבר קורה.
וואו, מדהים.
ולכן ריפוי זה משהו בעיניי שהוא פשוט, ברגע שיש לנו כבר הכל בתוכנו. Mm-hmm. את, גם נדבר על זה עכשיו, יש לנו הכל בתוכנו, אנחנו רק צריכים להתחבר באמת לתדר הזה, לחלק הזה, שיודע איך לרפא את עצמו מתוכנו. אני, יש לי את הקול האינטואיטיבי של הריפוי שלי, לך יש את הקול האינטואיטיבי של הריפוי שלך, כולנו קשורים בסוף לאותו
נכון,
מקור שזה מאוד דומה.
נכון, כולנו אחד.
אבל כן, זה משהו שחשוב לי ככה.
מדהים, מדהים.
לשים.
זה כל כך מרגש לשמוע את זה גם, שאת אומרת, זה לא אני מרפא. אנחנו מרפאים את עצמנו.
בדיוק.
ואנחנו למעשה, זה גם, זה כל כך ענב גם להגיד את זה, בתור מטפלת.
זה ההשתדלות.
מלווה, מדהים.
אני חושבת שככל שאנחנו נדע, כל בן אדם, גם בן אדם שמגיע לטיפול, אם הוא ידע להיות בענווה ולהגיד, אני לא יודע, אני לא יודע, מתוך המקום של דקה, אני רוצה לגלות עוד אמת בתוכי ועוד אמת בתוכי. אז זה, אנחנו נצליח לצלול לעוד רבדים. אז זה העבודה של כולנו.
לא לדעת ולקחת אחריות.
כן.
ולא לא להיות קורבן של ה... טוב, אבל זה, טוב, זה תוכנית זה בפני לא... עצמה, כן. כן. והיום אנחנו באמת בנושא של ריפוי בין דורי. אז מה זה בכלל המושג הזה, ריפוי בין דורי?
אז לא יודעת אם הייתי קוראת לזה מושג, כמו okay. שזה פשוט הדבר כמו שהוא. יש ריפוי שהוא ריפוי שמתעסק בי, ואם אני ארצה ואם אני לא ארצה, מתישהו זה יגיע גם לדורות שקדמו לי. כי לא הכל מתחיל בי, וכל מי שעשה ריפוי מתישהו בחיים מבין שכשהוא מתחיל את התהליך, הוא פתאום פוגש את הסיטואציה הזאת שהייתה בגיל 5 מול אמא, שהיא צעקה עליי, והתביישתי או הסתגרתי, ועד היום זה משפיע עליי. אותה צעקה או אותה התנהגות חוזרת של אמא שלי, עד היום משפיעה עליי. אני יותר סגורה או אני מפחדת לבטא את עצמי בגלל אותה התנהגות. ואנחנו כמובן לא מאשימים, אני רק דקה
כן.
רוצה להנגיש את הדבר. ואז בתוך הריפוי שלי עם עצמי, שאני באה לעבוד לדוגמה על ביטוי עצמי.
ביטוי, ביטחון עצמי,
כן,
ערך
ביטוי
עצמי.
ביטחון עצמי, אני מזהה שזה התחיל בתקשורת של אמא שלי מולי. ואז אני, עם הזיהוי, אני רוצה לעשות ריפוי שהוא כבר קשור לאמא שלי, לא רק אליי. כלומר, יש פה כבר שני אנשים שהם קשורים במה שאני חווה היום. ואם נלך אפילו עמוק יותר, ואני בטוחה שכל מי שמאזין לנו אולי יכול להזדהות עם זה, אם נלך אפילו עמוק יותר, הרבה פעמים נבין שההתנהגות של אמא שהיא צעקה עליי נובעת מזה שככה אמא שלה הייתה פותרת בעיות. ככה אמא כן. שלה הייתה מתנהלת איתה כשהיא הייתה עושה שטויות. הייתה צועקת עליה. ואז אנחנו נראה שיש פה משהו שהוא בין דורי, הוא בין הדורות שהוא פשוט מתגלגל לכדי אותה התנהגות שמשפיעה עלינו באותה צורה, וזה למה אנחנו יכולות לראות ממש את הדמיון, אני יכולה לראות את הדמיון שלי לאמא שלי.
ברור, כולנו, אני מאמינה שאנחנו...
ינקנו.
רוצים או לא רוצים, אנחנו בסופו של דבר
כן.
כן, דומים להורים שלנו, בוודאי.
אנחנו דומים מאוד, וזה גם היופי, זה התיקון שלנו, כי בסוף ההורים שלנו, מאיך שאני תופסת את זה, אנחנו ירדנו כנשמות ובחרנו בהם.
נכון.
ובחרנו בהם כל אחד, ואני יכולה להגיד לך שיש אין ספור סיפורים מאוד מאוד קשים ומורכבים של נשמות שיורדות כילדות מאוד קטנות וחובות התעללות וחובות
כן.
דברים מאוד קשים. ואני גם אפשר לקחת את זה דברים טיפה יותר, את יודעת, מורכבים של
כן.
גירושים ודברים כאלו שאנשים עוברים. ואני חושבת שאנחנו בחרנו את זה בשביל התיקון. בשביל התיקון שהוא קורה בעיקר מול ההורים שלנו. ויש שם ריפוי שהוא יכול להיות מדהים. מדהים.
אני מנסה רגע להתחבר למאזינים, מאזינות, ככה שישר נכנסתי לארטקור. אמרתי, נתחיל כזה בעדינות, ישר דיברנו על, באמת על ה... אמרת את זה יפה, מה שאני מאמינה, שהנשמה בחרה, ואני גם כמובן שמעתי, חקרתי ולמדתי על זה לא מעט, שאנחנו באמת יודעים כבר את המסע הנשמה שלנו, ואז מישהו שעכשיו מאזין לנו ואומר, אבל איך יכול להיות שילדה, בחרה התעללות בגיל כזה וכזה,
כן.
מאבא שלה, מאמא שלה, נטישה, אבל אמרת את זה יפה, כאילו זה התיקון, איפה שהחושך הכי גדול, יש שם גם את האור הכי גדול, וזה ממש, טוב, זה ממש כזה גם עמוק, רגע, אני רוצה רגע לחזור שנייה רגע להתחלה, למה בכלל חשוב לדעתך שנדבר על זה? כאילו, עכשיו מישהו שומע אותנו ושומע את זה פעם ראשונה. וגם אפילו המילה ריפוי עושה, מגרדת אותו קצת. כאילו,
כן.
ריפוי כזה, או התעוררות רוחנית, אני בכוונה כאילו נכנסת למקום הזה של, אני רוצה להנגיש את זה בצורה הכי אמיתית, הכי פרקטית שיש, שכולם כזה יקשיבו ויתחברו עם הלב.
כן. אז בדיוק מה שאמרת. אם עכשיו אני אנסה להקשיב למה שאני אומרת דרך השכל, אז השכל הוא יסתור אותי, הוא יחפש את הלוגיקה, הוא יחפש את ההיגיון. באמת, למה שילדה תרצה לבחור בבית כזה, היא תיקח את הבית הקל. אבל אני חושבת שכשאנחנו מדברות על ריפוי, ובכלל כל הנושא הזה של ריפוי בין דורי, ולמה בכלל להיכנס לזה, כי הלב שלנו בסוף רוצה להיפתח. וכדי שאני פתח בלב שלי אלייך, ויהיה הכי פגיעה מולך, והכי כנה מולך, והכי אותנטית מולך, אני רוצה בסוף לרפא את כל החסמים שלי הגיעו אליי דרך כל מיני דברים שעברתי בחיים. ואנחנו כולנו מלאים בחסמים. את יכולה לצאת לרחוב ולראות את המסכות שאנשים שמים על עצמם.
לגמרי.
וזה מתחיל בסוף מילד מאוד מאוד קטן, שהוא חווה דברים, והוא איבד אמון. הוא איבד אמון נקרא לזה במרכאות במערכת. הוא איבד אמון בבוגרים שהיו אמורים להיות הכי, את יודעת, עוטפים והכי לדאוג לו.
כן. העוגן שלו.
העוגן. ושם, וגם אם זה לא מול ההורים, וההורים הכי עטפו והכי היו, אז זה יכול להגיע בשלב אחר בחיים, שבו אולי ניפגע ונסגר. אז למה ריפוי? כדי לפתוח את הלב, כדי שאנחנו נוכל לעשות פה את התיקון היותר קולקטיבי, שזה הלב שלי פתוח אלייך, והלב שלך פתוח אליי, ואנחנו יכולות לתקשר מהלב, ולא רק מחסמים את יודעת, מנגנוני הגנה כאלו.
ומסיכות, כן? ומסיכות. שאנחנו שמים על עצמנו מהמקומות ה... אגב, תיארת פה גם הרבה מקום של... יכול להיות שזה אפילו לא במודע שלנו, שזה בתת מודע, שזה משהו שמנהל אותנו, ואנחנו למעשה כבר הדחקנו את זה, העברנו את זה, סגרנו את זה במגירה.
בדיוק.
ואמרת אפילו עוד משהו יפה, שיכול להיות שזה גם לא משהו ישירות. זה יכול להיות שאני נגיד, לא היה לי איזה משהו בילדות שחוויתי, ואני יכולה לשים על זה את האצבע כאיזושהי טראומה שמנהלת אותי, אבל עדיין יש איזשהו משהו שמנהל אותי, בדורות, זה יכול להיות שזה משהו שהוא לא חוויתי ישירות וזה משפיע עליי? כי אנחנו עוסקות פה בריפוי בין דורי.
כן, ניגע בזה משני כיוונים. יש גם את הכיוון של האנרגיה שהייתה בבית. יכול להיות שההורים שלי מאוד גוננו עליי ועטפו אותי, אבל התדר שזה הגיע ממנו זה פחד.
ומה שהם ספגו גם.
כן, מהדור היותר קודם.
נכון.
זה הגישה אפילו יותר, כי יכול להיות שאותה האימא, שמאוד מגוננת, היא עליה לא גוננו, והיא חוותה איזושהי פגיעה.
זה עושה הפוך על הפוך.
היא הלכה, את יודעת, לבית ספר, ואולי פגעו בה, ולא היה מי שיגן עליה. אז היא אובר מגוננת על הבת שלה. ואת הרטט, את התדר שבו האימא מגוננת על הבת, היא סופגת. אנחנו סופגים הרי יותר מ... מה שאני אומרת לך, או איך שאני מתנהגת.
נכון.
אנחנו סופגים את התדר. אם אמא שלי אמרה לי, אני אוהבת אותך, וזה יגיע מתדר של כי צריך, אז אני מרגישה. אני מרגישה שזה לא בא.
במיוחד ילדים. כן. שהם מרגישים הכל ורואים הכל שקוף.
כל נספג.
ממש
מסטרים. התת מודע פתוח.
כן, כן.
התת מודע ממש פתוח.
אני
מזהה
את זה אצל הבנות שלי לגמרי, שאני נמצאת באיזשהו מקום אחר עם עצמי רגע, ואני כן רוצה להראות משהו אחר כלפי חוץ. אי אפשר לבלף אותם. הן ישר מבינות, כאילו זה בפנים, הן אומרות לי, הן גם מאוד... מאוד חכמות, אבל באמת, אומרות לי, כאילו, למה את כועסת? ואני כאילו לא אמרתי שום דבר שאני כועסת, אבל הם מזהים, הם כמו רנטגן, הכל שקוף, זה מדהים.
אז זה בדיוק זה, את לא, את חייכת ואמרת משהו, והם זיהו תדר של כעס, כי הם ממש, הם הרגישו את הרטט שהגיע ממך. זה מה שקורה כשהלב פתוח. אנחנו ממש מזהים את ה... יותר קל לנו ממש... להרגיש את האנרגיה, גם מהאנשים וגם מהיקום. אנחנו הרבה יותר פתוחים. אז באמת, כשמדברים על דברים שנטמעים בנו, הרבה פעמים זה יכול להיות של סבתא שלי, שבכלל הגיע, יש היום מחקרים שמראים שבגנטיקה, יש דברים שעוברים.
שעוברים בגנים, ב-DNA.
בדיוק, כי משהו, נגיד, חוויתי איזושהי, הסבתא חוותה טראומה מאוד מאוד קשה, זה שינה לה משהו בגנטיקה, וזה עבר.
וואו.
זה ממש עבר, ואפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה כיהודים. שיש משהו קולקטיבי שעובר של הישרדותיות, או של, של קורבנות, שאנחנו תמיד כן. כאילו סוחבים את זה איתנו בדורות. זה קצת
כן.
כהערת שוליים, כן. אבל זה מעניין להסתכל על זה ולהתבונן בזה.
מדהים. אני רוצה שככה נמשיך להעמיק בזה, זה סופר מעניין.
זה מעניין
ובחרתי
ממש.
ובחרתי לך שיר שהוא בדיוק על זה. את בטוח מכירה, וגם מסקרן. כולכם בטוח מכירים. אז חנן בן ארי. מתפלל על הילדים שלי.
מהמם.
איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא. מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה לב הוא פגיע שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן אמן
צופה מהצד ומריע גם בתהום גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע
רק תחבקו אחד את השני
אמן שתהיו בריאים תמיד
אמן, אמן על הילדים של כולנו, שלא הרשו את הסריטות שלי. זה, אני חושבת, זה שיר שנוגע בכל הורה, בכל ילד אפילו.
שיר שהוא מאוד כנה, של הורה ממש. ששר לילדים שלו. שבאמת מבין בסוף, חושבת שהרעיון זה לא אם אני הוריש או לא, או אם הילדים שלי ינקו או לא, זה השאלה מה הם יעשו עם זה, או מה אני עושה עם זה.
לגמרי.
כי זה מתנות בסוף. תיקונים זה מתנות, כמו שאמרת, מהחושך אנחנו מוצאים את הנקודה של אור ומגדילים את האור, זה תמיד הדואליות הזאת של היקום בין חושך לאור.
נכון.
וזה היופי.
מדהים. אני ממש מסכימה, גם דיברנו על זה ככה תוך כדי השיר, שבאמת דווקא האנשים שמתמודדים עם הקושי הכי עמוק, ובאמת, עם כל האתגרים, באמת, לא חסר לנו פה במדינה, אז דווקא להם יש באמת את העוצמות ואת הכוחות ואת האור הכי גדול ואת המתנות הכי גדולות
בדיוק.
להביא לעולם.
גם אנחנו כעם, אנחנו ממש. מתמודדים עם הקשיים הכי קשים מכל העמים, לא, בלי להשוות, אבל אנחנו כן. מביאים לנו באמת את השיעורים הכי כואבים.
ולאורך ההיסטוריה, ממש. זה...
וזה בשביל שאנחנו נעיר יותר ונהיה אור לגויים.
אור לגויים.
וזה בסוף המשמעות של זה, זה התיקונים שאנחנו עוברים כנשמות, וזה מה ש... זה מה שקורה פה גם היום, את יודעת, כולנו מרגישים את זה.
כולנו ממש מרגישים את זה, ואני חושבת שאנחנו באמת בזמנים גם, אם כבר הזכרת את זה, אני ממש מתרגשת לחשוב על זה, שאנחנו באמת בזמנים כל כך מהותיים וחשובים ויקרים. וגם מישהו שיגיד, לא מחובר בכלל, בכלל, בכלל לעולמות האלה, ו... רק שומע את האנרגיה ורוחניות, הוא מתגרד, הוא גם בתוך תוכו, הוא מרגיש, שזה, יש פה זמן, יש פה באמת משהו חד פעמי שלא היה. ונחזור לנושא שלנו, יש באמת פסוק שאגב, את ככה באמת... דיברנו לפני התוכנית, וככה כתבת לי על הפסוק של אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה. תכהנה.
תכהנה.
מלשון כהה. אז זה ממש, ממש מתחבר למה שאנחנו מרגישים היום, ואת רוצה כזה ככה לתת את הפרספקטיבה שלך על איך את רואה את זה?
קודם כל, נגיד שפסוקים זה יפה להביא, כי אז אנחנו מבינים כמה זה...
שורשי, כן, עמוק.
זה כבר דובר.
בדיוק.
אפשר גם בתנך לראות כזה את השושלות ואת ה...
לחלוטין.
אב ובן ואיך הם משפיעים אחד על השני. אז באמת... אבות אכלו בוסר, זה אומר שהם חוו כאב או קושי או משהו כזה מאוד עמוק. ושיני בנים תקענה, זה אומר שהבנים הם אלה שכאילו משלמים את המחיר על אותו כאב שהם עברו. כי ניקח לדוגמה ניצולי שואה, שעברו את השואה. הם אכלו את הבוסר, הם חוו את הקושי.
כן.
והדור השני, הילדים, הם חוו את ההשפעות העמוקות של מה שהם חוו, את הכעס שהיה על זה שהם לא... כן.
זה ממש טראומה.
את כל הדפוסים שהם פיתחו לאורך השנים שהיו בשואה, אז זה דוגמה. אבל כל אחד יכול דקה לבדוק עם עצמו איפה המקומות שבהם ההורים שלי עבדו קשה, או היה להם קשה לאורך החיים, או איזה טראומות הם ספגו, ואיך אני כילד... בעצם ספגתי את ההשפעות של זה. איך אני כילדה, ממש זה נטמע בי אותם המקומות הלא פתורים של ההורים שלי, שגם אולי לא היה להם איך לפתור את זה, והם בעצם, את יודעת, הטיחו את זה עליי, או אני הייתי פשוט שם.
ואפילו יש... משהו שאני יכולה לדבר רק ממקום אישי, שאני חושבת שבתור ילדה, יש מין מקום לא מודע כזה, של לקחת את זה על עצמך, מבלי באמת לחשוב ולרצות לקחת את זה, כן?
נכון.
אבל זה משהו שכאילו, אני יכולה להגיד על עצמי, שהיום אני בתהליך ככה של התבוננות והתפתחות וריפוי, אז אני רואה כמה דברים שאני לא עברתי אפילו כילדה. לקחתי על עצמי.
כן.
והשאלה שלי מפה יוצאת, האם באמת יש לנו יכולת לעבור ריפוי במקום הזה, ולקטוע את אותו
את השרשרת הזאת.
את השרשרת, כן, שמשפיעה עלינו. יש לנו באמת יכולת לעשות את זה.
כן. אז קודם כל, כן. הדבר הראשון זה בכלל לפתוח את העיניים לזה שזה אפשרי. אני חושבת שבסוף יש לנו נטיעה, כשאנחנו ניגשים לעולם של ריפוי, לפעמים, את יודעת, לפחד אולי לגשת דווקא למקום מול ההורים שלנו, או הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה הם צריכים לעשות את העבודה.
זה מציף הרבה רגשות.
כן, זה מציף.
לא רוצים לגעת בנקודה הזו.
כן, כאילו, זה ההורים שלי הם אלו ש... זה הטראומות שלהם, כן. אלו שפגעו בי. אני שילמתי את המחיר, אז למה שאני אעשה את העבודה, או למה שהתיקון יגיע ממני?
וואו, מדהים.
אבל המחשבה היא בדיוק הפוכה.
נכון.
המחשבה היא איזה השפעות היו להורים שלנו, איך הם השפיעו עליי, מה הקושי היום שאני מתמודדת איתו, בגלל מה שעברתי בילדות, או מה האתגרים שהיום יש לי בחיים, בגלל דברים שההורים שלי, טעויות שההורים שלי עשו, או השפעות שההורים שלי התמיעו בי. ומתוך הריפוי שלי עם עצמי, מתוך המודעות הזאת, אני מתחילה בעצם לפתח את המודעות למה שהם עברו. מתוך זה שאני עושה את העבודה עם הילדה הפנימית שלי, אני מתחילה להבין את הילד הפנימי של אבא שלי, או את הילדה הפנימית של אמא שלי, מה היא עברה, למה היא מתנהגת ככה, מה היא עברה בחיים שגרם לה להתנהג ככה, או להיות ככה, או לפעול ככה, או להיות עם הדפוסים האלו, או האלו. ואז כשאני מתבוננת מתוך העיניים שלה, הרבה יותר קל לי להיות בחמלה, או לחמול על המעשים שלה, ועל ההתנהגות שלה. אם אני לא מצליחה להיכנס לתוך העיניים שלה, ואני יודעת שזה מאוד מאתגר, כי כן. יש אנשים שעברו, את יודעת, אני אומרת את זה, כן. יש אנשים שעברו דברים מאוד קשים מההורים שלהם, והכעס והאשמה היא מאוד עמוקה. ואני לא שמה את זה בצד, גם על הכעס ועל האשמה, יש לנו ריפוי לעבור. ויש שלבים. אני קודם כל מפתחת מודעות על הקשיים שלי. יכול להיות שיתעורר שם כעס ואשמה. אז אני רוצה לשחרר את זה, ויש היום דרכים מדהימות לשחרר כעס ואשמה, אם זה דרך זה שאני רוצה פשוט לחוס, לאו דווקא אל מול מישהו, אל מול ההורים שלי, לא ממליצה להוציא עליהם את הכעס, אלא להוציא כן. את זה בצורה בריאה. דרך מולה, כל, מולה, דרך
טוב
תנועה.
שאת אומרת, אני רוצה שתגידי, תתני קצת כלים באמת. כן. איך אנחנו מוצאים, נגעת פה בנקודה שהיא, אני חושבת, גם מאוד רצינו להגיע אליה, זה באמת עיקר הפרקטיקה, מה שעצמו.
כן, נכון.
זה באמת שאני כבר, אוקיי, אני מחליטה שאני נמצאת עכשיו בריפוי מול הדבר הזה, מול עצמי. קודם כל עושה את ההפרדה, אומרת, דווקא לא עושה את ההפרדה, כאילו זה לא אני וזה הם, זה לא שייך אליי, זה הם שהם יעשו את הריפוי בעצמם, אלא כן לוקחת רגע, לא יודעת אם לקרוא לזה אחריות, אבל
לוקחת את זה עליי.
כן, לוקחת את זה.
לוקחת את זה עליי.
שאני עושה את העבודה, ופה נוצר בעצם הריפוי והקטיעה הזאת של השרשרת הזו.
זה ההתחלה. עצם זה שאני בוחרת דקה, אוקיי, אני לא רוצה את אותה התנהגות של אמא שלי, או יש דברים מסוימים שאני לא רוצה לקחת, או את אותם הדברים שאבא שלי עשה. אני לא רוצה שהחיים שלי יראו אותו דבר, כי זה ממש אפשר לראות כמו העתק הדבק של חיים. ואני אומרת, אני לא רוצה, אני רוצה משהו נקי יותר, משהו זך יותר, משהו טהור יותר. ואז אני מתחילה לעשות את העבודה. ותמיד אני חושבת, אם עברנו קושי או משהו אותה שהשפיע עלינו ממקום קשה, תמיד יהיה שם כעס או אשמה. ואני רוצה לשחרר את הכעס ולשחרר את האשמה, וזה נוגע לכל דבר שיש לנו כעס כן. ואשמה. אם אני לא אשחרר את זה בצורה בריאה, זה יצא בסוף על מישהו.
וואו, לחלוטין.
זה בסוף יצא. לחלוטין. ואני לא אומרת את זה כבן אדם מתוקן שלא כועס, אני כועסת, אבל אני עדיין מנסה לחוס גם, אפשר לחוס היום, בכתיבה. אני יכולה להוציא כעס, אני יכולה להוציא כעס לקרית ולצוק לקרית בלי שאף אחד ישמע. כן. אני יכולה לשתף במשהו אדם אחר שהוא לא גורם הכעס, ודקה לחוס את זה החוצה ולשחרר את זה ממני. כעס זה רגע של, לא, רציתי לקבל משהו שלא קיבלתי.
כן.
ואז מתעורר איזשהו, את יודעת, רגש כזה, וזה כן. קורה לנו הרבה מול ההורים שלנו, כי אנחנו חושבים שהם אמורים לתת לנו הכל. אז הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים את מה שהם היו במרכאות אמורים להביא לנו, אז מתעורר איזשהו כעס על זה שהם לא כמו שהיינו רוצים. אז את זה אנחנו רוצים כל הזמן לנקות, וזה יש תמיד, זה כמו סייקלים. סייקלים של כעס, זה תמיד... זה תמיד יגיע לשם, ואני רוצה לנקות.
עוד רובד ועוד רובדים, ככל שאנחנו גם בדיוק. מגיעים יותר עמוק.
ככל שאת פותחת יותר את הלב, את יותר תרגישי את זה ממקום יותר עמוק. פתאום זה יכול להופיע, ואת תרגישי, וזה, אני אומרת, תמיד שאנחנו נכנסים לעולם הריפוי, אני יכולה למצוא את עצמי לפעמים כמו ילדה, שהיא פתאום בוכה, או פתאום כואבת, פתאום לא כי היה משהו, אלא פשוט כי עכשיו כואב לי, או עכשיו אני... צריכה דקה, את יודעת, את הרגע הזה של החיבוק עם עצמי, ודקה תשומת לב פנימה. ואנחנו, כולנו ילדים, אבל אנחנו קצת מנסים, את יודעת, לשים מסכות, ולהתהלך כאיזה אנשים בלי רגשות וחסינים. אנחנו לא. אנחנו חושבים שאנחנו חסינים, ואנחנו, את יודעת, שמים את המסכה של הכעס לפעמים, או של אני חזק, אבל אני חושבת שזה לא המהות של ריפוי. ואחרי שעברנו את השלב של כעס ודקה לנקות את האשמה, אז עם זה מגיעה החמלה. כי אם אני כועסת בצורה בריאה גם, ואני שופטת את זה, אז מה אני עושה? האגו שופט את עצמו. אם האגו זה הגורם של הכעס, כן, אז נכון. האגו שופט את עצמו, אז איפה ריפוי? האגו לא יכול, אי אפשר לרפא דרך אפשר, האגו. כן. אז אני רוצה להביא את הריפוי דרך הנשמה. אז הנשמה, את הריפוי שלה עושה דרך חמלה ודרך קבלה. אז יש שני אלמנטים של ריפוי. אני רוצה קודם כל להתייחס לחמלה אליי, אל אותה ילדה שדקה באמת לא היה לה מקום, או שהייתה לבד, או שההורים שלה לא היו בתשומת לב אליה, או שהם פגעו בה.
אם דקה... זה מקרים באמת יותר קשים, יש, את באמת חושבת שיש אפשרות להגיע למקום הזה של החמלה?
זה בחירה. Mm-hmm. זה בחירה, אבל אני חושבת שכן, אני חושבת ש... אני אגיד את זה כזה במוחלטות, זה דעה שלי, צריך רוחניות בשביל זה, mm-hmm. כי אם לא יהיה לי את ההבנה שהנשמה שלי בחרה להיות באתגר את כזה עמוק...
את ההבנה ואת האמונה.
ואת האמונה.
לפעמים יש לי, באמת אני מזהה אצלי מצבים, שיש לי אמונה עיוורת, גם שקורה לי משהו לא טוב, לא נעים לי, לא טוב לי, ואז אני נאחזת פשוט באמונה, ואני אומרת, מה אני יודעת? אני לא יודעת כלום. אני שלך. אז היה צריך לקרות לי, זה מדויק לי. אני באמת חושבת שהאמונה, זה התרופה כן. ממש. בכללי, אני חושבת שכאילו, זה התרופה שלנו היום, כן. הכי חזקה שיכולה להיות. אם אין לי אמונה, אז איך אני שורד פה בכלל? כי כל הזמן יקרו לנו דברים. נכון. אבל אם אני לא מאמין שהכל באמת היה לטובתי, בסופו של דבר, כמה שזה היה קשה, ואני נמצא במקום של קורבן, והוא עשה לי, ולמה זה קרה לי, ואיך, ואני שואל למה, 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 מה אני יודע? מה אני יודע? אז זה, אני חושבת, זה מתחיל אפילו משם.
זה שם. זה לגמרי שם. זה בדיוק הענווה הזאת של, אני עכשיו לא יודעת. למה זה קרה? אני לא רוצה גם להתעסק בלמה, כן? ולמה, ולמה.
מה זה יקדם אותי?
אי אפשר לדעת. כן. גם שאנחנו חוקרים את כל העולם של רוחניות, ואלוקות, וקבלה, והיום יש לך את מלא אינפורמציה.
כן.
גם אז אין לנו מושג. אנחנו לא יכולים לתפוס בכלל את היקום הזה. עם כל הידע והרצון. אנחנו דבר מאוד מאוד, השכל שלנו הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם. אז אנחנו לא באמת יכולים לתפוס למה. אבל אני כן יכולה להגיד לעצמי, הייתה בחירה נשמתית מסוימת.
כן.
וירדתי מסיבה ספציפית לאתגר הזה, ויותר מזה, דקה נסתכל על הגורם המחיב, על נגיד על האמא או האבא, שהחיבו בצורה מסוימת, שגרמו לכאב הזה להיות, הם היו צריכים לבחור לרדת כנשמה שמחיבה. זה גם בחירה קשה.
ממש.
אבל יש פה איזושהי, את יודעת, עסקה כזאת, לפני שיורדים, של אני נותן לך את המתנה שאני אחיב לך, כדי שאת תוכלי להיות, לתת יותר אור לעולם. ולזה צריך אמונה, כדי להסתכל על היקום בפרספקטיבה כזאת. כן. אבל זה דואליות. צריך לראות את זה קצת יותר בצורה מטאפורית ופחות בצורה מוחשית, כי אנחנו, את יודעת, מאוד קל לנו לקחת את זה למוחשיות.
אבל באמת יש לנו דוגמאות כאלה של אנשים שהם מאירים, ממש מאירים את העולם, וכל כולם מדברים דווקא מהמקום הזה, איך הם יצאו מהטראומה הקשה, איך הם יצאו מהחושך הכי גדול. והרבה מעורב גם מקרים של ילדות והתעללות וקושי בילדות. דווקא אותם אנשים, אנחנו רואים את זה כבר, יש לנו באמת עדויות, מה שנקרא yeah. חיות לדבר הזה, וזה רק באמת לפעמים כזה גם שאנחנו, אני מכירה שאמרת את זה, אז פתאום חשבתי, וואו, מה קורה שהנשמה הזאת לא מגיעה לתיקון שלה, והיא נשארת עם הכאב, והיא נשארת עם הכעס, והיא לא מגיעה לריפוי מול הדבר הזה. זה כאילו כואב לי לחשוב על זה.
כן, זה לא תמיד אנחנו מתעוררים ומבינים. אבל זה לא... אני חושבת שאנחנו יכולים לרדת לפה אינסוף פעמים, וכל אחד יעשה את החקירה שלו על מה שאני אומרת, אבל אנחנו יכולים לרדת לפה אינסוף פעמים על אותו תיקון. הרי כל היקום הזה הוא השם, אחד השמות של, של, של אלוהים, זה אינסוף. היקום הזה הוא אינסוף. אז קשה לנו לתפוס אינסוף במובנים של זמן מצומצם. ואנחנו יכולים לחזור על אותו תיקון כמה פעמים עד שנקלוט את את הדבר. ואני חושבת שהבחירה באמת, כל אחד יש לו את הבחירה שלו ואת התיקון ואת השיעור שלו, אבל הבחירה הזאת לבוא לתיקון שהוא קשה, בעיניי היא זו שאמורה לעורר את הנשמה. כאילו דווקא זה שאני בוחרת להגיע לתיקון מאוד מאוד קשה, זה מה שעוזר לנשמה להתעורר. אם אני אגיע בכפית שכולה, את יודעת, בכפית זהב,
כן.
אז למה שאני רוצה להתעורר? יש לי הכל. אני הכי מושלם לי, למה שאני... אני לא צריכה את אלוהים.
לא איתי. צריכה להתאמץ, כן.
לא צריכה להתאמץ.
רוצה להמשיך כן. בשינה. לא רוצה להתעורר, רוצה להמשיך בחלום.
כן?
כן.
ואפשר לשמוע הרבה אנשים כאלה שהם עד גיל 30, לא היה להם צרות, וגם כן. חיו את החיים, את יודעת, כאילו, בלי לשאול שאלות.
כן.
ואז קורה איזה זימבור.
משהו קורה.
כן, ואז פתאום כזה, וואו, כאילו, אז יש שיגידו שאנשים מאמינים כי זה מה שעוזר, ויש שיבינו שיש פה באמת כוח שהוא אחר, ואנחנו לא יכולים להבין אותו דרך השכל, כי אני יכולה להסביר את זה דרך השכל, אבל זה לא משהו שאפשר להבין בשכל, אלא להרגיש בלב.
להרגיש, וגם ברמת החוויה, אני חושבת שזה... כן, לגמרי, כמו שאמרת, פשוט להרגיש את זה. אי אפשר באמת להבין את זה, וגם לדבר את זה עד שבאמת יבינו את הנושא הכל כך עמוק הזה.
המוח יכול להתפוצץ אם אני אדבר איתך עכשיו, ותנסי להבין אותי. צריך להרגיש את זה, ובגלל זה הריפוי, הוא תורם לנו להבנה הרוחנית. אם עכשיו אני לא עושה ריפוי, ואני רק מנסה להתפתח רוחנית, אני לא אצליח, כי הכלי שלנו, של האור, הוא גדל בהתאם לחושך שאני פוגשת. אז אם אני רוצה לתפוס יותר מהאור, מהאור שיש כאן בעולם הזה, אני חייבת לעבור גם בדואליות של החושך שבי. ובכולנו יש חללים של, את יודעת, מרתפים של חושך, שאנחנו רוצים לפתוח שם, להדליק שם אור, ולהתחיל להסתכל על, את יודעת, המפלצות הפנימיות האלה, שאנחנו שמים מתחת למיטה. וכל חלק כזה, הוא חלק שאני רוצה לעשות איתו עבודה, ולהתבונן בו, ולהסתכל עליו, ולראות, מה כואב בו ומה מבקש עמוד אור. ואז אני מגדילה, דרך זה אני מגדילה עוד ועוד הכלי שלי.
מדהים.
וזה היופי.
אני רוצה בזמן שאת מדברת, אני כזה חושבת רגע על המאזינים, מאזינות שלנו עכשיו, אני רוצה רגע שניכנס רגע לאיזושהי סימולציה, אוקיי? עכשיו יש מאזינה שמקשיבה לנו, והיא עברה איזשהו קושי, טראומה בילדות, קשר, אני אשתמש במילים כאלה מאוד עדינות, מאתגר עם ההורים שלה, בתור ילדה, ועכשיו היא מאזינה לנו ואומרת, אוקיי, עכשיו נגיד, ואני כן רוצה להוציא את זה ממני, אני רוצה לעבור עם הדבר הזה ריפוי, כדי שאני אוכל לחיות יותר טוב, כדי שלא יהיה בי יותר את הכעס הזה, כדי שאני אתקדם וכל מה שתוקע אותי עכשיו, ישתחרר ממני, אוקיי? מה היית מציעה לה לעשות? דבר ראשון. היא עכשיו כבר במצב שאמרנו, מודעות,
יש רצון. רצון.
איך אני משחררת? מה אני עושה עם הכעס הזה? אני כועסת. אני מאשימה, אני כועסת, כן. לא, לא, זה משפיע עליי, אני לא יכולה לשחרר את הכעס. מה היית אומרת לה?
אז אני חושבת שנלך מה לא לעשות. לא להוציא את הכעס על ההורים. כי זה לא הפתרון. התיקון עם ההורים יגיע אחרי שאני אשחרר את הכעס. שם יהיה התיקון. אז אני לא רוצה לנסות לשוחח איתם על הדבר, ולנסות שהם יבינו את זה. הם לא יבינו. אני קודם צריכה לעשות את התיקון עם עצמי. אני צריכה לעשות את הריפוי הזה, ואז לעשות איתם את הסגירת מעגל. זה, צריך להבין את השלבים.
כן.
כי יש הרבה אנשים שהם מפתחים מודעות, כן, וזה היה ככה וככה, הולכים לשתף את ההורים שלהם, וההורים שמים להם ככה. בלוק, לא רוצה לשמוע. למה? כי הם לא רוצים לפגוש את זה עדיין, אין להם את הכלי לפגוש את זה. הם לא במקום שלכם.
צריך לדעת גם, בדיוק, למי אנחנו פונים.
בדיוק.
ואיזה כלי יכול בכלל, לכלי שיכול לקבל את מה שאנחנו...
ואם אני באה גם עם תדר של כעס, אז מה זה יוצר אצל הבן אדם? זה חוסם אותו. אז זה גם משהו שאנחנו לא רוצות לעשות, כי אז, אתה יודע, זה ממשיך
לסייקל. אוקיי, אז קודם כל לא להפנות את הכעס כלפי מישהו אחר. רגע להתבונן ברגש הזה.
בדיוק. ומה לעשות איתו? אני מתבוננת בכעס. זה יכול להישמע קצת קרינג' למי שלא עשה תהליכים כאלו ואחרים, אבל יש, כדי לשחרר רגש מתוכי, יש כמה אלמנטים שאפשר לעשות, וקצת דיברנו עליהם. עולם שאני מאוד מאמינה בו זה נשימה, ניגע בנשימה, קול ותנועה. בסדר? זה שלושה אלמנטים שכולנו יכולים להשתמש בהם. ניקח נשימה.
חינם אפילו.
כן, זה חינם, קיבלנו את זה מתנה. כשאני כועסת, אז הבטן שלי מוחזקת, אז אני כמעט ולא נושמת, אז הכל נסגר בתוכי. אז אוטומטית שיש בי כעס, אני רוצה להתחיל לנשום. להכניס לתוכי דקה, להתחיל לנשום, אני יכולה ממש נשימות מלאות, אני יכולה רק נשימות מעגליות מהפה, ואני פשוט רוצה להכניס לתוכי חמלה. אז אני מוציאה כעס ומכניסה חמלה, מוציאה כעס ומכניסה חמלה נטו דרך הנשימה. אני עושה כמו מעגליות.
מדהים, תקשיבו לזה.
מוציאה כעס, מכניסה חמלה, מוציאה כעס, או רק מכניסה חמלה, או רק מוציאה כעס, אם אני לא במקום של בכלל להכניס חמלה.
מדהים.
הדבר השני זה קול. עצם לא סתם קיבלנו את הקול. אז דיברנו על לשתף, שזה דרך אחת, ודרך שנייה זה לצוק. למה תמיד מרגיש לנו שאנחנו כועסים לצוק?
כן.
כי משהו בתוכנו רוצה שאירו אותנו, ולקבל ביטוי, ושיהיה לו מקום. אז אפשר, בגלל שאנחנו מאוד מפחדים לצוק בפומבי, כאילו לעשות את איזה צעקה, שגם אפשר לעשות את זה, ללכת לאיזה יער ולצוק.
כן. אם אנחנו, זה לא בפומבים, נגיד אנחנו עכשיו הולכים לאיזה הר, מי שומע אותנו, מי רואה אותנו?
כן.
להוציא את הקול הזה, כמו שאת אומרת. באמת, יש גם משהו כזה ליהודים, כזה ההנחה הזאת, כאילו, אנחנו באמת, זה לא סתם. אנחנו צריכים את ה... אני ממש, אם תזהו את זה אצלכם גם, אצל עצמכם, פתאום יש לכם כזה, איזה רגע כזה, שאתם לא שולטים בזה, פתאום יש לכם איזושהי הנחה. כאילו, נכון. עם קול. נכון. זה לא סתם. נכון. אנחנו צריכים את השחרור הזה, של מה שנעצר בפנים.
מה שכן, מה שנתקע.
כן.
אני רוצה לשחרר את זה מתוכי. יש הרבה כעס שהוא נמצא בתוך הילד הפנימי.
אז נשימה... צעקה, לצעוק.
צעקה, להוציא, אפשר גם לקרית, ואז אף אחד לא שומע, ואז אני צועקת לקרית, ומוציאה לקרית, וזהו.
כתיבה, אמרת גם כתיבה.
כתיבה אפשר לעשות, ואפשר גם דרך תנועה.
תנועה, נכון.
תנועה שהיא יותר גסה, ודקה לשחרר מתוכי, כל אחד יכול להתחבר לתת למקומות שלו. יש הרבה אנשים שהם כועסים, והם... תנועה עם עצמם בחדר, וזה משתחרר. משהו הוא משתחרר מהם. אז זה גם משהו שיכול ממש לעזור.
כן.
ויש עוד מלא דרכים, באמת.
מדהים. אני רוצה רגע להגיד לכל מי שמאזין לנו עכשיו, וזה נשמע לו כזה, טוב די, כאילו מה, אני באמת עכשיו אשים מוזיקה, וירקוד ואשחרר, או שאני אצעק לקרית, או שאני אעשה עם עצמי איזושהי נשימה מודעת. כן. כן. כן, אם אתם מזהים אצלכם מקום שאתם רוצים לעזור לעצמכם, ואתם רוצים להרגיש יותר טוב, ואתם רוצים להרגיש אחרת, ואתם רוצים להרגיש שינוי, ואתם רוצים לשחרר את זה מכם, אז פשוט לשחרר רגע את כל מה שאנחנו...
כל הקולות.
את כל הקולות, את כל האמונות המקבילות, של וואי, זה מוזר, זה כמו שאת אומרת, כאילו, זה יישמע כזה למי שבכלל לא בעולמות האלה, אבל קודם כל זה באמת כלים שהם חינמים, אנחנו יכולים לעשות את זה, וגם אף אחד לא צריך לדעת מזה, אתם יכולים לעשות את זה לבד, אף אחד לא צריך לדעת מזה, עם עצמכם, ופשוט תנסו, פשוט תנסו ותראו עד כמה זה יקל עליכם.
בא לי גם להוסיף.
כאילו פתאום הייתה לי קריאה להגיד את זה, אני רוצה שכאילו אנשים...
אני אוסיף אפילו, ואני אגיד שאם הכעס לא יצא ככה, אז הוא יצא, או שהוא יצא במקום לא מכוון, ואז אני אתחרט על הכעס, רביד אומר בשירים שלו, באלבום החדש שהוא הוציא, מה נשאר אחרי הכעס. כי תמיד אנחנו כועסים, ואז אנחנו מתחרטים על זה אחרי זה.
נכון.
הוא כאילו...
אם זה יוצא על מישהו אחר, במיוחד מי שאנחנו אוהבים, מי שנמצא בסביבה הקרובה שלנו, אפילו בכביש, אפילו מול עצמי, הכעס מול עצמי, כל היום המחשבות, ביקורת, שיפוטיות, זה כעס.
נכון.
תשחררו את זה. תשחררו את זה מכם. זה תמיד יושב כאילו על כמה רבדים.
או שזה אוכל אותנו מבפנים.
כן.
אז עדיף לשחרר.
וואו, תשמעי, אנחנו... תראי, אמרנו שנעשה את השיחה, וכאילו מה שייצא ככה אינטואיטיבית, אני חושבת שזה אחד הכלים היותר חזקים שנתתי פה בתוכנית, וואו, כאילו אני באמת רוצה שהמסר הזה יעבור בהכי פשטות ואמת,
זה הכי פשוט.
ולא להיכנס עכשיו לרוח, ואני לא רוחני, וזה לא אומר לי כלום.
לא.
תשחררו את כל הסיסמאות. אז מה את אומרת? נשמע שיר ככה... תקשיבי, כל הזמן זה קורה לי, שאנחנו כבר לקראת הסוף, ואני מתכננת עוד שיר, אבל אז יאללה, אנחנו נסיים עם איזשהו באמת שיר לקראת סיום, ולפני שאנחנו... נסיים, ואני ככה נוצא להודות לך, גל.
אני מודה לך.
וואו, על השיחה כל כך עמוקה והטובה הזאת, על הכנות שלך, על האמת, על הענבה שלך. ונצא מפה גם בתפילה שכל החטופים שלנו יחזרו.
אמן, אמן.
עוד
אמן,
היום,
אמן,
עכשיו, אמן. כל החיילים בשלום הביתה, כל הפצועים. ושנהיה באמת בחמלה ואהבה.
אמן.
כלפי עצמנו. וזה מה שיביא את הריפוי הקולקטיבי, התיקון הפרטי והכללי, תמיד אני אומרת.
כן.
אז נשמע את קחי לך, שאת בחרת את השיר, קחי לך של ריטה ומשי קליינשטיין. תודה גל.
תודה לך.
שיהיה לכם המשך ערב מדהים וסוף שבוע מהמם, ובשורות טובות, אמן.
אמן.
קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך, קחי לך את דמעותיי המתרגשות כשנבעת ממני, קחי לך את אורי באורך ואכילי אותך ואת מיליוני הנשיקות שעל גופך, קחי את גאוות אימך על האדם שאת, קחי את ליבי הוא שלך ובשבילך הכל צדר לדרך, תמיד אני איתך נושמת חולמת, קחי
את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, על כל מה שראיתי בפניך, על השלווה ללא מילים, הניחוחות והצלילים, הכל היה כל כך יפה בעיניך. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר, שהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך. אבא, שכואבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך. אני שונה ממך אבל מאוד כמוך.
דן, אתה שומע אותי?
שומע.
דן, אתה שומע? יופי. למה אני לא שומעת אותו חזק? דן, אתה יכול לדבר?
לא שומעת?
כן, שומעת מצוין, תודה.
שומעת טוב? יופי.
מעולה, איזה יופי, איזה יופי. יאללה. הוא היה באולפן. דן, אנחנו מתחילים בערך עוד איזה 4-5 דקות. יהיה 5 דקות של פתיח, ואז אני אחרי ואז שיר, ואז אני מזמינה את אופר לדבר איתי, ורק אחר כך אנחנו פונים אליך. אז בוא נגיד שב-10 דקות הראשונות בטוח אתה לא עולה על המסך, אבל עדיף שתישאר כאילו בסביבה, גם תשמע מה אנחנו מדברים, תוכל להתייחס לזה.
טוב, בסדר.
יאללה. ביי דן, בינתיים.
ביי, בקש.
תגיד לי כשיש תוכנית על האוויר.
חבר אמר לי לכתוב שיר עליך,